היום נאמר תחול עם דף צדי בית. אנחנו נתחיל מלמטה. ראינו, סיימנו עם זה שהמלאך בעצם ביקש מיעקב ללכת שכני כי עלה השחר, כי זה הגיע זמנו לומר שירה. כאילו עד עכשיו הוא לא, כן הוא חיכה ליום, כי מלאכים לא יכולים לשבח את השם מתי, להגיד שירה מתי שרוצים. רק בני אדם יכולים, וזה עוד פן, זה בעצם מדגיש את הגבורה של אדם על המלאכים, שזה מה שמסמל בעצם המאבק עם יעקב, עם המלאך, שהוא התגבר על המלאך, וזה גם עוד עניין, אינדיקציה שיש כוח לאדם מעל המלאכים. אוקיי, אז ראינו, סיימנו עם המיטיבי, אז ראינו אתמול שיש שלוש כיתות של מלאכים שאומרות שירה בכל יום. אחד אומר את קדוש, אחד אומר את קדוש, ואחד אומר את קדוש השם צבאות. אז מיטיבי, חביבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא יותר ממלאכי השרת. שישראל אומרים שירה בכל שעה, ומלאכי השרת אין אומרים שירה אלא פעם אחת ביום. ואמר לה פעם אחת בשבת, ואמר לה פעם אחת בחודש, ואמר לה פעם אחת בשנה. כן, אולי אני עשיתי איזה סיכום מאתמול, אבל אולי לא... עוד לא ראינו את זה, אבל זה בעצם המקור. ואמר לה פעם אחת בשבוע, ושבוע זה לא שבוע, כי שבוע זה שבת. פעם אחת בשבת זה פעם אחת בשבוע, ופעם אחת בשבוע זה בשבע שנים. ואמר לה פעם אחת ביובל, ואמר לה פעם אחת בעולם. כאילו שבעצם המלאכים אולי אין להם יכולת בכלל להגיד שירה. וישראל מזכירים את השם אחרי שתי תיבות שנאמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ומלאכי השרת הם מזכירים את השם אלא לאחר שלוש תיבות. כי דכתיב קדוש 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 השם צבאות. עוד הבדל, שאנחנו כבר אחרי שאומרים שמע ישראל כבר יכולים להגיד שם השם, הם צריכים להגיד שלוש מילים קדוש 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 עד שיכולים להגיד את השם. והם מלאכי השרת אומרים שירה למעלה עד שיאמרו ישראל שירה למטה. הבדל שלישי, חייבים לחכות עד שישראל אומרים שירה ורק אז הם יכולים, שנאמר ברון יחד כוכבי בוקר, כשאנחנו שרים יחד, והדר ויוריו כל בני אלוהים. כאילו רק אחרי שאנחנו שרים אז הם יכולים. ולכן יש בעיה, כי אמרנו שאחד אומר את קדוש, אחד אומר את קדוש, ואחד אומר את קדוש השם. אז אחרי מילה אחת הם כבר אומרים השם. אז איך אומרים על הקושי? אלא אחת אומרת קדוש, ואחת אומרת קדוש קדוש, ואחת אומרת קדוש קדוש קדוש, השם צבאות. כאילו האחד חוזר על כל מה שנאמר לפניו. והאיקה ברוך, אבל מה לגבי ברוך כבוד השם ממקומו? זאת אומרת, כן, אנחנו פשוט מצטטים את המילים של המלאכים מהנבואות, כן, של יחזקאל ושל ישעיהו. ברוך אופנים, אז אומרים אופנים הוא דאמר לי, זה לא מלאכים, זה נאמר על גבי אופנים. אופנים הם בדרגה גבוהה יותר מהמלאכים. ואי בעת אימה, אפשרות שנייה, כיוון דתייב רשות התייב. אחרי שנאמר להם, ניתן להם רשות להגיד שם השם אחרי קדוש קדוש קדוש, ברוך כבוד השם במקומו, זה בא לאחר מכן כבר יש להם רשות, ואז לא צריכים לחכות עד המילה השלישית. חזרה המאבק עם המלאך, מצטטים פסוק מהושע שמתאר את את האירוע. ויסר אל מלאך ויוכל במחה ויתחנן לו. מה לא ברור בפסוק הזה? קודם כל איני יודע מי נעשה שר למי, כן, ויסר אל המלאך ויוכל, ויוכל זה הוא ניצח, מי ניצח? אז כשהוא אומר כי שרית עם אלוהים ועם אנשים, הווה אומר יעקב נעשה שר למלאך, בגלל שכתוב שהוא שר עם אלוהים, שר זאת אומרת שררה, מלשון שררה, הוא ניצח. לכן אנחנו מבינים שיעקב נעשה שר למלאך. בכה ויתחנן לו, איני יודע מי בכה. למי שהוא אומר, ויום השכני, מי בכה למי? כשהוא אומר, ויום השכני, הווה אומר, כן, שכני כי עלה השחר, הווה אומר, מלאך בכה ליעקב. כן, שכני כי עלה השחר זה כמו שאומרים, מרסי, כן, תפסיק. אוקיי? אז הוא כנראה בכה ליעקב. עכשיו דורשים את הפסוק, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים. אוקיי? זה ברור שאנחנו לא מדברים כאן על הפשט, כי הפשט זה שהוא הסתרר על אלוהים וגם על אנשים. אמר רבא, רמז רמז לו שעתידים שני שרים לצאת ממנו. ראש גולה שבבבל ונשיא שבארץ ישראל. אלוהים זה בדרך כלל שופטים. אז מדובר שיהיו שם אלוהים שיצאו ממך, שזה הראש גולה שבבבל והנשיא שבישראל, ומכאן רמז לו גלות. כאן אנחנו אומרים שזה רמז לגלות, וזה אולי מזכיר לנו את, כן, עושה לנו סיכום על כל מה שראינו עד עכשיו, שבעצם מה עושה המצווה של גיד הנשה? גיד הנשה מזכיר לנו שתמיד אנחנו במאבק בעצם. שתמיד, כאילו, הדברים לא נגמרים, אנחנו ננצח, כמו המלאכים עולים ויורדים בו גם, אבל תמיד יהיה מאבק וניפגע בדרך, כן? כמו הגיד הנשא, כשהוא קיבל מכה, זה לא, כן, אם זוכרים, יעקב יצא מהאירוע, הוא צלה, נכון? אז בעצם הוא יצא צולע. אוקיי, כאן, מה הקשר בין ראש גולה שבבב ונשיא שבארץ ישראל? זה לא נראה קשור בכלל, אבל שימו לב, הוא לא דיבר על חכמים, אב בית דין וראש סנהדרין, אלא דיבר על ראש גולה ונשיא. מה היה התפקיד שלהם? גם מנהיגי העם וגם כלפי חוץ. כן, במיוחד הם, בתקופה הזאת הם היו בקשר עם הרומאים, שזה הסמל לעשיו, והם בעצם אומרים שהיה לא רק שעברו לגלות, אבל גם, כן, כי מדברים גם על זה שבארץ ישראל, ובעצם אומרים שהם אלו שאנחנו צריך, אנחנו צריכים מישהו להיות האיש קשר שלנו בין הלא יהודים, כי תמיד יהיו לנו ויכוחים וכאלה, אבל יהיה לנו מישהו שיבוא להגן עלינו, okay? ושיש להם את האינטרסים שלנו ואת היכולות להיות בקשר עם הלא יהודים. מכאן אנחנו דיברו על רמזים. אז מכאן אנחנו עוברים לרמז מפסוק אחר. ובגפן שלושה שריגים, אוקיי, זה הפסוק עם שר המשקים, מה שהוא רואה בחלום שלו. קודם נדבר על הגפן ושלושה שריגים, אחר כך נדבר על שר הפסוק, אחר כך אני אצטט את הכל. עכשיו נראה שמונה פירושים שונים לאותו פסוק. אמר רבי בר אבא אמר רב, אלו, כאילו מה זה השלושה שריגים, כי זה השלושה ענפים שיוצאים מהגפן, אלו שלושה שרי גאים היוצאים מישראל בכל דור ודור. פעמים ששניים כאן ואחד בארץ ישראל, פעמים ששניים בארץ ישראל ואחד כאן. אני כמה דברים קצת על היסטוריה, שגם הפסוק הזה מרמז לגלות, ולפעמים הגלות יהיו יותר אנשים בגלות מאשר מחוץ, מאשר מארץ ישראל, ולפעמים יהיו יותר אנשים בארץ ישראל מאשר בגלות. יחיבו רבן הנעני הוא, ברבן העוקמה ורבן הנחמיה בני ברטי דרב. כאילו הם מסתכלים ברב עוקמה ורב נחמיה בני הנכדים של רב, כאילו אתם כנראה הגדולים בכל דור ודור. אוקיי? וזה אומר שבעצם שר המשקים רואה חלום על העתיד, על מה יהיו המנהיגים, כאילו איפה יהיו ומה ומי יהיה, ושתמיד יהיו מנהיגים, כי זה גם סימן טוב, שתמיד יהיו מנהיגים חזקים לעם ישראל. רבא אמר, אלו שלושה שרי גויים שמלמדים זכות על ישראל בכל דור ודור. תמיד יש גויים שיבואו לעזרתנו. תניא רבי אלעזר אומר, זה פירוש שני, עכשיו אנחנו מגיעים לשלישי. אוקיי, עכשיו נקרא את כל הפסוק. כל הפסוק זה ככה. ובגפן שלושה שריגים, והיא כפורחת עלתה ניצה, אוקיי, כאילו יש פריחה בשריגים, הבשילו אשקלותיה, וזה מה ש... כן, הבשילו אשקלותיה ענבים. יוצאים מזה ענבים. אוקיי, אז בואו נראה. רלזר אומר, גפן זה העולם. כי הגפן זה כל העולם. שלושה שריגים זה אברהם, יצחק ויעקב, והיא כפורחת עלתה ניצה אלו האימהות, כן, שיוצאים מהאבות, כן, הם פרחו, הם הקימו משפחה, הבשילו אשקלותיה ענבים, מה זה? אלו השפטים, מה יצאו מכל האבות ואימהות? השפטים. אמר לו רבי ישוע, זה מאוד מוזר, וכי מראים לו לאדם מה שהיה, ולא מראים לו לאדם אלא מה שעתיד להיות. Okay, אם זה נכון או לא נכון, אבל זו הייתה התפיסה שלהם לחלומות, ראינו את זה לפני המון זמן במסכת ברכות, וגם במקומות אחרים, שמדברים על חלומות שהם מעידים על העתיד. Okay, ולכן, כל מה שאמרת זה בעצם מה שכבר היה עד עכשיו. אז לא הגיוני שהוא חולם מה שכבר היה. אז פירוש אחר, שלושה שריגים, אלו משה ואהרון ומרים. אלא גפן זה תורה, דילגתי על זה. הגפן זה לא העולם, אלא התורה. שלושה שריגים שיוצאים מהתורה, אלו משה ואהרון ומרים. והיא כפורחת עלתה ניצה אלו סנהדרין, הבשילו אשקלותי הענבים, אלו הצדיקים שבכל דור ודור. אוקיי? יש לנו בעצם משה, אהרון ומרים, שהם בעצם המובילים את, כאילו, נותנים את התורה לעם ישראל, ומשם יש את הסנהדרין, זה נשמע קצת כמו משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, אבל זה לא בדיוק אותם דמויות, כי יש לנו גם אהרון ומרים, ובמקום כל החכמים, כאילו, יש את הסנהדרין, אבל יש בנוסף את הצדיקים. אמר רבן גמליאל, עדיין אנו צריכים למודעי, דמוקים לכולו בחב מקום. אנחנו צריכים את אלעזר המודעי, רבי אלעזר המודעי, כי הוא בעצם מפרש את זה בצורה טובה, שהכל מדובר על מקום אחד. מה זה? רבי אלעזר המודעי אומר, גפן זה ירושלים, שלושה שריגים זה מקדש, מלך וכהן, למרות ששלושת הדברים האלו הם לא בדיוק מקבילים, מלך וכהן גדול, כן, אבל לא המקדש. והיא כפורחת עלתה ניצה אלו פרחי כהונה, הבשילו משקלותיה הענבים, אלו נסחים, כי הנסחים עשויים מהענבים, מיין. אז זה הכי חשוב, מה שבסופו של דבר מביאים לבית המקדש. רבי יהושע בן לוי מוקים לה במתנות, כאילו זה מתנות שהשם ייתן לבני ישראל, או נתן. דאמר רבי יהושע בן לוי, גפן זו תורה, כן, זה המתנה הכי חשובה. שלושה שריגים זה באר עמוד ענן ומן, כן, מדברים קודם על תקופת המדבר, מה ש... עזר להם בתקופת המדבר, והיא כפורחת עלתה ניצה אלו הביקורים, כשמגיעים לארץ ישראל אז יש את הביקורים, הבשילה אשכונות הענבים, אלו נסחים, זה מסיים באותה דרך, עם הנסחים שזה המתנות שאנחנו מביאים, כן מעניין, זה מתחיל למתנות שהשם נתן לנו, ביקורים זה קצת משהו ש... כן, ביקורים ונסחים זה משהו שהשם נתן לנו, אבל אנחנו גם מחזירים אליו, כאילו מביאים את הביקורים להשם ומביאים את הנסחים, כאילו מה הדברים שהשם נותן לנו, אנחנו נותנים חזרה. רבי ירמיה באבא אמר, גפן אלו ישראל, וכן הוא אומר, גפן ממצרים תסיע. זה פסוק מתהילים, שבעצם השם עקר אותנו כגפן, כמו שעוקרים גפן ממצרים. אוקיי? ולגפן זה סמל לבני ישראל. שלושה שריגים, אלו שלושה רגלים שישראל עולים בהם בכל שנה ושנה, והיא כפורחת עלתה ניצה, הגיע זמנה של ישראל לפרוט ולרבות, כן, כמו עלתה ניצה, זה פריה ורביה, בכן הוא אומר, בני ישראל פרו וישרצו, עלתה ניצה, כי היא כפורחת, זה בעצם לפרוט ולרבות, עלתה ניצה, הגיע זמנה של ישראל לגאל, אוקיי, כאילו, קודם הייתה פריה ורביה, משם הגיע הזמן לגאולה, וכן הוא אומר, וייז ניצחם על בגדים, כאילו הדם של הניצחון שלהם על בגדים של השם, כאילו בעצם השם התלכלך ולהביא את הגאולה, וחום הבושה יגאלתי, כאילו הם מלוכלכים בדם. הבשילו אשקלות הענבים, הגיע הזמנה של מצרים לשוט כוס התרעלה, כי הם רואים הרבה הזכורים לכוס התרעלה בנביאים האחרונים, וזה בעצם שהם שותים את הכוס של הרעל. והיינו דם הרבה, שלושה כוסות אמורות מצרים, למה? אחד ששתה בימי משה, אחד ששתה בימי פרעון נחור, ואחד שעתידה לשתות עם כל עובדי כוכבים. כאילו יש אחד בימי משה, אחד בימי פרעון נחור בזמן הנביאים האחרונים, ואחד שעתיד לשתות עם כל עובדי הכוכבים. אוקיי? מה זה, אני רק רוצה לחזור לדבר רבי ירמיה באבא, אז הוא בעצם טוען שזה ישראל, שהשם יציל אותם אם יתקילו קודם פריה רביעה, וזה השם תחיל להציל אותם, ו... הביא את הירידה של מצרים. מה שקצת לא מובן בתוך העניין הזה, זה השלושה רגלים. אולי זה בעצם פשוט מה שיהיה בעתיד, שהשלושה רגלים הם יעלו, כאילו אחרי שכל זה עובר, אז הם יעלו לרגל בכל שנה ושנה. אבל זה קצת מוזר, כי בעצם מהשריגים פורחת כל הדברים האלו, אז קצת, כאילו, לא היו שלושה רגלים לפני זה. אז אני משאירה את זה כסימן שאלה. מה שמעניין, וזה הכי מעניין לדעתי, ואולי בגלל זה, בואו נמשיך עוד רגע, אמר לי רבי אבא לרבי ירמיה בר אבא, כי דרש להו רב להן אקראי באגדתה, כבתך דרש להו. כשרב דרש את הפסוקים האלו באגדה, אז הוא דרש בדיוק כמותך. ואולי בגלל זה, כאילו, מה הקשר של שר המשקים לכל ה... דברים האלו. למה שר המשקים היה רואה את זה בחלום? ואולי כי הוא בעצם רואה חלום שמעיד על העם שלו, כאילו על מצרים, ועל מה שיביא בסופו של דבר לנפילתו של מצרים. ואז זה קשור דווקא לזה שזה שר המשקים של מצרים. אמר בשמעון בן לקיש, ומה זו כגפן נמשלה? כי עכשיו אנחנו מביאים עוד פירוש. זה פירוש שכאילו... שמתאר את האוכלוסייה של תקופת הגמרא, האמוראים, ומה זו כגפן, נמשלה, זמורות שבה אלו בעלי בתים, כזה העשירים שבעצם מחלקלים את העניים ועושים גמילות חסד, אשכולות שבה, זה הכי טוב, מה זה אלו תמידי חכמים, עלין שבה, מה העלים עושים בגפן, הם מסתירים את הענבים, כן? הם מגינים עליהם. אלו עמי הארץ. רואים כאן שעמי הארץ זה לא כל כך שלילי כמו שרואים בהרבה מקומות, אלא עמי הארץ, אנשים הפשוטים שעובדים ועובדים את האדמה, ובגללם יש אוכל ויש דברים. קנוקנות שבה אלו ריקנים שבישראל. Okay, זה הקנוקנות, זה מה שיוצא משם, ופשוט לא מוביל לשום מקום, ולא צומחים על זה שום דבר. זה הריקנים, הם הכי נמוכים. והיינו ששלחו מטעם, וזה מה ששלחו מארץ ישראל, ואמרו, ליבאי רחמים איתקליה על אליה. כאילו, הענבים מבקשים רחמים על העלים, דרמלא אליה לא מתקיימים איתקליה. כאילו, בלי עמי הארץ, התמידי חכמים לא יכולים להתקיים. עוד פסוק, ואחרה לי ב-15 כסף וחומר סעורים ולטח סעורים. Okay, זה נבואה על הושע שהוא צריך לקנות לעצמו אישה, ואז הוא צריך לזנות באישה, וזה רמז לבני ישראל והשם, לבגידה של בני ישראל והשם. אז הוא אומר, אחרה לי ב-15 כסף. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק. אין חירה אלא לשון מחירה. Okay, הכוונה, אחרה לי, אני אקנה. שנאמר, בקברי אשר קריתי לי ב-15, okay, בקברי אשר קריתי לי, okay, לא ב-15. זה מה שיוסף אומר לפרעה, כשהוא רוצה לקבור את אביו בארץ ישראל, והוא אומר, זה אבי ישביעני למור, הנה אנוכי מת, בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען, ואומרים שהוא קנה את חלקו מעשיו, כי הוא קנה את החלק של עשיו בקבר. ב-15, מה זה ה-15, שאחרי לי ב-15, אם זה רמז להשם קונה את עם ישראל, מה זה ב-15? זה תדבר בניסן, שבו נגלו ישראל ממצרים, כאילו קנה אותנו כעם, בזה שהוא גאל אותנו ממצרים, כן, אנחנו כל הזמן חוזרים בתפילות שלנו וכו', שיציא המצרים זה הייתה כשנהיינו לעם וכו', אז כאן הם אומרים את זה גם. כסף, מה זה כסף? אלו צדיקים. וכן הוא אומר, צרור הכסף לקח בידו, זה פסוק ממשלי, שבסנהדרין פרק חלק, הם קשורים את זה לצדיקים, שבעצם השם, מוכנצר רוצה להשמיד את העם, המון ומואב אומרים לו תשמיד, והם אומרים, אבל, כאילו, אבל אני לא יכול, כי יש צדיקים, ואז הם אומרים, לא, כבר צרור הכסף לקח בידו, השם כבר הוציא את הצדיקים משם, ולכן אתה יכול להשמיד אותם. וצרור הכסף זה הרמז לצדיקים, אולי זה קשור לצרור הכסף, הם צוררים את הכסף, כן, והם לא גונבים, וכמו שראינו קודם, שהצדיקים לא גונבים, והם שומרים על הדברים שלהם, כי לא רוצים להיכנס לעניינים קשורים לגניבה. חומר סעורים ולטח סעורים, אוקיי? חומר זה 30 שעה, לטח זה 15 שעה. אז חומר זה רמז ל-30 ולטח 15. אלו 45 צדיקים שהעולם מתקיים בהם. ואיני יודע, כמו שדיברנו קודם, שיש את הצדיקים, ויש כאילו אנשים בבבל, אנשים בארץ ישראל, אז כאן אומרים, כן, בשני שליש כאן, ושני שליש, ושליש במקום אחר, ואיני יודע אם 30 כאן, ו-15 בארץ ישראל, ואם 30 בארץ ישראל, ו-15 כאן. כשהוא אומר, כאן צריך, לפני שנקרא את הפסוק שמצטטים, אני רוצה לקרוא אותם בסדר, הם מזכריה י"א, פסוקים י"ב י"ג, ואומר עליהם, אוקיי, זה הנביא אומר לגויים, אם טוב בעיניכם הבו שכרי, אוקיי, או תיתן לי שכר, ואם לא חדלו, ואם לא תפסיקו מה שאתם עושים, וישקלו את שכרי 30 כסף, הם החליטו לתת לי 30 כסף, ויאמר השם אליי, השם אומר לזכריה, השליחהו אל היוצר, עדר היקר שיקרתם עליהם, השליחו אותם אל היוצר, עדר היקר שיקרתם עליהם, ואקחה 30 הכסף, והשליח אותם בית השם אל היוצר. אז הוא לוקח את 30 הכסף הזה שהוא קיבל מהלא יהודים, והוא שולח אותם בבית השם. אוקיי. אז מה זה אומר? אז מה לומדים מכאן? כשהוא אומר, ואקח 30 הכסף, והשליח אותו בית השם אל היוצר, הווה אומר 30 בארץ ישראל, הרמז כאן ל-30 צדיקים, שבעצם השם ביקש שהוא יחזיר להם 30 צדיקים, והחזירו לו. הווי אומר 30 בארץ ישראל ו-15 כאן. אמר אביי, ורובי הוא משתכחה בבי כנישתא דתותי אבתא. אם אתם רוצים למצוא את הצדיקים האלו, כאפרופו הבחירות וכל מה שאומרים היום בבחירות, שכן יש מי ברשימות, כן, במיוחד הכי גבוהים ברשימות של כל המפלגה, זה אלו שמפורסמים וידועים לכל וכו'. לעומת זאת, הצדיקים הם אלו שאם רוצים לחפש אותם, צריך לחפש מתחת ליציאה. אוקיי? היציאה זה איפה שכולם יושבים, והם מתחת. כאילו צריך ממש לחפש אותם. הם לא אנשים מפורסמים, הם לא אנשים ידועים, ואי אפשר למצוא אותם בקלות. אוקיי? צריך ממש לחפש ולמצוא את הצדיקים. הם אנשים מאוד צנועים וענבים. בהיינו דכתיב, ואיך אנחנו יודעים שהשם החזיר להם 30 צדיקים, זה עכשיו מצטטים את הפסוק מקודם, ואומר עליהם, אם טוב ביניכם, הבו שכרי, ואם לא חדלו, וישקלו את שכרי 30 כסף. רבי יהודה אומר, אלו 30 צדיקי אומות העולם, שאומות העולם מתקיימים עליהם. כאילו זה, אוקיי, כאן זה מעניין, זה לא צדיקים אומות העולם, זה צדיקים שחיו אצל אומות העולם, כדי לקיים את אומות העולם, והשם ביקש אותם חזרה בעצם. אוקיי? והשם ביקש שיחזירו אותם, כי הוא היה צריך אותם ליהודים. אולה אמר, מה 30? זה לא 30 צדיקי אומות העולם, כמו שאמרנו, אלא 30 מצוות שקיבלו עליהם בני נוח, והם מקיימים אלא 3. אוקיי? הם קודם קיבלו עליהם 30 מצוות, אוקיי? מעניין, אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו מדברים על 7, למרות שבסנהדרין מוזכר שיש כל מיני דעות, אבל הוא טוען שבימינו הם כבר רק מקיימים 3, וכאן קצת מוזר מה השלושה שהם מקיימים, שאין כותבים כתובה לזכרים, כי אפילו אם הם עוסקים עם משכב זכור, הם לא כותבים כתובה לזה לזה, זה מעניין בימינו, כן, כן עושים את זה בעצם, כאילו מה זה כתובה? זה הסכם נישואים, אוקיי? הם לא מתחתנים זה עם זה. אחד שאין שוקלים בשר המת במקולין, אוקיי, רשי מביא שני פירושים לזה, אחד זה שהם לא מוכרים בשר מת של בן אדם, כאילו לא אוכלים בני אדם, לא מוכרים אותם בשוק, אוקיי, רשי אומר, אפילו אם הם אוכלים אותם, הם לא עושים את זה בפרהסיה, אוקיי, מתביישים. זה מאוד דומה לכתובה. ורשי מביא פירוש אחר, שאולי מדובר בבהמות שהם מתים מעצמם, שהם לא מוכרים אותם בחנויות, זה קצת מוזר, כי אנחנו יודעים שזה בדרך כלל כן היה קיים ונהוג. ואחד שמכבדים את התורה. כשני הראשונים אולי אפשר לחבר ביניהם, השלישי כבר משהו מוזר, או קצת שונה, שהם, יש להם לפחות כבוד מסוים לתורה, אוקיי, איך זה... איך זה, רואים את זה בפועל, קצת קשה לדעת מה הכוונה כאן, אבל יש להם כבוד לתורה. אוקיי? אז זה שלושת הדברים. אוקיי, בזה סיימנו עם הקטע, אז שוב אני חושבת שהם רוצים להדגיש אולי בתוך הדרשות האלו את החשיבות של המצווה הזאת של גיד הנשה, ולמה על פי אירוע היסטורי קבעו את זה במסורת שלנו, כאילו כהלכה, שאסור לאכול חלק מסוים, ואולי זה פשוט כי זה היה מפנה חשוב, נקודת מפנה חשובה בתוך ההיסטוריה שלנו, ואולי בגלל זה דיברו גם על יציאת מצרים. ויש לנו נקודות בהיסטוריה, כי יציאת מצרים זה גם דומה. בגלל אירועי היסטוריה אנחנו קבענו איזשהו דברים לעשות כדי לזכור, זה כיוון קצת שונה כל אחד מהם. אבל אולי בגלל זה יש את ההשוואה בין זה לזה, כי שניהם הם רואים היסטוריים חשובים, שעל פיהם נקבעו כל מיני הלכות. Okay, וזה אולי בגלל להזכיר לנו את האירוע ואת המסורת שלנו, את מה שאנחנו, כן, מה שאנחנו סוחבים איתנו מהעבר. אוקיי, okay, חוזרים לדברים יותר, כן, דברים להלכות. של גיד הנשה, ואינו נוהג בעוף, והכך הזין עד איתלי, אבל אנחנו יודעים שלעוף כן יש גיד הנשה, אז למה זה לא נוהג? איתלי ולא אגיל. זה, יש את זה, אבל זה לא עגול. למה עגול? כי כתוב על כף הירך, וכף זה עגול. אז לומדים, משם זה צריך להיות עגול, סוף העצם שם. בא רבי ירמיה, איתלי לעוף ועגיל, איתלי לבהמה ולא עגיל. מה אם יש לנו עוף שזה כן עגול שם, ויש בהמה וזה לא עגול שם? מה, בתר תידי אזלינן או בתר מיני אזלינן? תיקו, כי אנחנו לא יודעים את התשובה, כאילו האם אנחנו הולכים על פי, האם זה עגול או לא עגול, או האם הולכים על פי הקטגוריה, כן, בהמה, לא אוף, ולא משנה אם באוף הספציפי הזה זה עגול או לא עגול. בנוהג בשליל, עכשיו אנחנו עוברים לעניין שזה נוהג בשליל, אמר שמואל, וחלבו מותר לדברי הכל. שמואל אומר, חלב מותר לפי כל הדעות. אז עכשיו שואלים, חלבו דמאז, על איזה חלב הוא מדובר? אילם הדשליל, אם אנחנו מדברים על שליל שוב, אז השליל זה בן פקועה בעצם, שהיה בן תשעה חי, כן, שיצא מעובר אמו, אחרי שאמו נשחטה. אם מדובר בשליל והמפלג פליגי בה, הרי יש לנו מחלוקת בעניין, דתניה, ראינו את זה כבר קודם, נוהג בשליל וחלבו אסור, דבר רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אינו נוהג בשליל וחלבו מותר. אז יוצא שרבי מאיר, רבי מאיר אוסר ורבי יהודה מתיר. אז אי אפשר להגיד לפי שמואל שכולם מסכימים שמותר. ואמר רבי אלעזר, אמר רבי יהושע, מחלוקת בבין תשעה חי. כן, הוא אומר שהמחלוקת ביניהם, אם נוהג בשליל או וחלבו אסור, או נוהג בשליל, אינו נוהג בשליל וחלבו מותר, זה בבין תשעה חי. והלך רבי מאיר לשיטתו ורבי יהודה לשיטתו, וכל אחד הולך לפי שיטתו, איך הם מתייחסים לבין תשעה חי, אם יש לזה בן בקועה, ואם כן, אז הכל מותר, וכן, החלב מותר, וגם גיל הנשה לא נוהג בו, או אם אנחנו רואים בן תשעה חי, כייצור נפרד כפי רבי מאיר, אם כן, כל הדינים נוהגים בו. ולכן, אי אפשר להגיד ששמואל, כשאמר חבו מותר לדברי הכל, מתייחס לזה. ואלא חלבו דגיד, אולי מדובר בחלב של הגיד, כי בגיד יש את הגיד ויש חלב מסביב. המפלג פליגי בה, אבל גם זה חוקים, דתניה, גיד הנשם מחטאת אחריו בכל מקום שהוא, וחותך שם נו מעיקרו, דבר רבי מאיר. צריך להוציא את גיד הנשם, כאילו לחטאת בכל מקום, שהוא נכנס לתוך הבשר ולהוריד, וצריך גם לחתוך את השומן מעיקרו, כאילו להוציא את השומן מכל מיני מקומות, שזה כבר מעורב עם הבשר. רבי יהודה אומר, גוממו המשופי. יש פירושים קצת שונים מה בדיוק העניין, אבל הכוונה בעצם לחתוך את זה באיזשהו מקום, ואז לא צריך להיכנס יותר לעומק ולבדוק שבאמת אין עוד חלב שם. אז כנראה יש גם על זה מחלוקת לגבי החלב, כי רבי מאיר שוב אוסר ורבי יהודה מתיר. אז אומרים לו, לעולם חבו דגיד, ומוד השמוע דל רבי מאיר מדרבנן אסור. שמואל אומר בעצם ששמואל מדבר שכולם מתירים את החלב מדאורייתא. וכשרבי מאיר אוסר, הוא רק אוסר מדרבנן. איך אנחנו יודעים את זה? דתניא, כי יש ברייתא שכתוב, ושמנו מותר בישראל הקדושים נוהגים בו איסור. דווקא כתוב בברייתא הזאת, שהשומן מותר, אבל ישראל החליטו לאסור, זה אסור מדרבנן. עכשיו מניחים עכשיו, מה אליו רבי מאיר היא? דאמר, מותר מן התורה ואסור מדרבנן. כן, הם טוענים, כנראה זה רבי מאיר, ואם כן, הכוונה שלו שזה מותר מדאורייתא ואסור מדרבנן. ואז יוצא שכולם מסכימים שמותר מדאורייתא. אז אומרים, ממה? לא, אי אפשר להוכיח שזה רבי מאיר, דלמה רבי יהודה היא. אולי הכוונה שישראל נהגו בו איסור, אבל מעיקר מדאורייתא זה מותר. אולי זה רבי יהודה. כשהוא אומר מותר, הוא רק אומר מותר מדאורייתא, אבל מדרבנן אסור. אבל רבי מאיר מדאורייתא נמי אסור, כן? ואז יוצא של רבי מאיר אסור אפילו מדאורייתא, ואז שמואל לא יכול להגיד את, כן? דברי שמואל לא יכולים להיות תקפים לגבי חלב הגיד, כי אז כולם אוסרים בעצם מדאורייתא, ויש על זה מחלוקת מדרבנן. אז והוא אמר שכולם מסכימים שמותר. אז אומרים, לא סלקא דעתך, לא הגיוני להגיד שזה רבי יהודה, למה? דתניא, כי יש עוד ברייתא, שכתוב, גיד הנשם מחטאת אחריו בכל מקום שהוא, צריך לחטא ולמחפש את זה בכל מקום, שזה בעצם תואם את שיטת רבי מאיר, כי דיברנו לפי רבי יהודה רק צריך לגוממו משופי, לא צריך לחטא לכל מקום. ושמנו מותר, ואומרים שכשומה מותר, ומה ראינו כן? מי התנא של הברייתא? מן שמה לידי לחטיתה? רבי מאיר. וכאמר שמנו מותר, וכתוב שהשומן מותר, אז כנראה באמת נכון, כמו שאמרנו, שרבי מאיר מתיר מדאורייתא, ורק אוסר מדרבנן, וחלק מהקרוב מדברים על הרובד דאורייתא, וחלק מדברים על הרובד דרבנן. אז כששמואל אמר שחבו מותר, הוא מדבר לדברי הכל, הוא מדבר על הרובד דאורייתא, ועל גיד של החבו של הגיד. אמר רבי יצחק בר שמואל בר מרתא, אמר רב, לא אסרה תורה, אלא כנוכנות שבו. עכשיו אנחנו מגיעים לעניין אחר. החלק בגיד שאסור זה לא הגיד עצמו, אלא זה הכנוכנות, זה הדברים שיוצאים משם. כאילו, המתארים קנוקנות, כאילו גידים דקים, שבעצם יוצאים משם לתוך הירח. למה הוא אמר את זה? כי בעצם הגיד בעצמו, הוא סובר שאין בו טעם, אי אפשר לאכול את זה, זה לא אוכל, ואם כן, ברור שזה לא אסור. אולה אמר, עצו, בתורה חייבה עליו, כן, למרות שזה כמו עץ, שלא אוכלים עץ, עדיין התורה חייבה עליו שאסור לאכול, ולכן הוא טוען שעשרת תורה דווקא את הגיד, ולא את הקנוקנות, או לא רק את הקנוקנות. כן, זו שאלה מה הוא יגיד לגבי הקנוקנות. אוקיי, הקנוקנות הם ראויים לאכילה, לכן לפי רב, זה בעת, כן, לפי רב, זה מה שאסור. לפי אולה, זה הגיד בעצמו. אמר ביי, כבתי דאולה מסתבר, למה? דאמר רב ששת, הוא דוגל בשיטת אולה, כי אמר רב ששת, אמר רב אסי, חוטין שבחלב אסורים, okay, והחוטים שיוצאים מהחלב אסורים, ואין חייבים עליהם, אבל לא חייבים עליהם מדאורייתא. כאילו אסור לאכול אותם, אבל זה לא אסור מדאורייתא. למה? כי עלמא חלב אמר רחמנא ולא חוטים, כן? הכוונה לחלב ולא לחוטים יוצאים משם. החנמי, גיד אמר רחמנא ולא קנוקנות. Okay, בגלל שכתוב שגיד אנשי אסור, כנראה זה הגיד ולא הקנוקנות. Okay, ומזה נסיים להיום, מחר ניכנס לגוף על יותר לעומק למה זה המקרה של חוטין שבחלב ומשם נמשיך.